נמצאים היום עדיין באווירה של הילולה דרשב"י, אז נלמד היום מאמר חסידות לא ארוך, מאוד מעניין, שמסביר את אחד הסיפורים שמסופר בזוהר על רבי שמעון בר יוחאי. אז נלמד את המאמר לפי סדרו. תניא אמר רבי יוסי, כך כתוב בזוהר. רבי יוסי מספר, זימנה חדה אבא צריכה אלמה למיטרה. קרה פעם שהעולם היה צריך גשם, היה בצורת. עתו לקמי דרבי שמעון, באו התלמידים לרבי שמעון לבקש ממנו שיתפלל שירד גשם. פתח ואמר רבי שמעון בתגובה לבקשה על הגשם, הוא פתח ואמר דבר תורה על המזמור שיר המעלות, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. הוא דיבר על המזמור הזה, ועל ידי שדרש להם בפסוק זה, בעקבות זה שרבי שמעון אמר דבר תורה על המזמור הזה, ירד מטר, התחיל לרדת גשם. כמובן מהמשך הסיפור בזוהר שם, כמו שבהמשך הסיפור מובן שהתחיל לרדת גשם. עד כאן סוף הסיפור. עכשיו הרבי רוצה להסביר מה המשמעות של הסיפור, ובעיקר מה זה נוגע אלינו. יש כאן כמה וכמה שאלות. שאלה ראשונה, והנה, כל ענייני התורה, כולל סיפורי התורה, הם הוראה בעבודת האדם לקונו. אם מספרים לנו סיפור, אז יש לנו בסיפור הזה מסר והוראה על החיים שלנו היום. ואני נבראיתי לשמש את קוני. יהודי נברא בשביל לעבוד את השם, אז כדי שהוא יצליח בעבודת השם, אז אחד הדברים שעוזרים לו, מביאים לו סיפורים מסוימים, הוא צריך להפיק מהם לקח, עד להוראה במעשה בפועל, שהמעשה הוא העיקר. לפי זה צריך להבין, מהי ההוראה מסיפור זה, מה אפשר ללמוד מהסיפור של רבי שמעון בר יוחאי, בעבודת כל אחד ואחד, גם בדורנו זה ובחוץ לארץ. מה יהודי יכול ללמוד מהסיפור הזה? אחורה זה סיפור מופלא ששייך לצדיק גדול כמו רבי שמעון. מה יהודי היום, אלפי שנה אחרי הסיפור, יכול ללמוד מי? עוד צריך להבין בסיפור זה, שאלה נוספת שהרבי שואל, מדוע הוצריכו התלמידים לבוא אל רשב"י, ורק אז אמר תורה ופעל ירידת המטר? למה רבי שמעון בר יוחאי המתין עד שהתלמידים באו אליו ואמרו לו, רבי, העולם צריך גשם? ואז אמר, כן, צריך גשם, טוב, נעשה משהו בשבילם ונוריד להם גשם. והרי אפילו כל אחד ואחד מישראל, אפילו אדם שהוא לא רשב"י, יהודי פשוט, משתדל לעשות מה שביכולתו בנוגע לעניינים שהם לטובת היחיד או הרבים. כל יהודי שיש לו הזדמנות לעשות משהו בעבור הכלל או בעבור הפרט, הוא בוודאי יעשה. על אחת כמה וכמה התנאים והמוראים, שהם בוודאי יותר מאנשים פשוטים, בוודאי שהם יעשו ככל יכולתם לעזור לאנשים, ובפרט רשב"י, בפרט רבי שמעון בר יוחאי, שהוא היה צדיק כזה מיוחד, שהאכפתיות שלו לעולם הייתה חריגה באופן מיוחד, שאמר, מה רשב"י אמר על עצמו? יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. איך הרשב"י אומר בגמרא? רשב"י אומר, אני יכול לדאוג שכל העולם כולו לא יהיה לו דין, יהיה רק חצת. אז רשב"י ודאי יהודי שאכפת לו מכל העולם, הרי ודאי עשה כל מה שביכולתו להיטיב לכלל ישראל. שאלת השאלה, ומדוע כאשר היה העולם צריך למטר, העולם נמצא כרגע במצב שצריך גשם, והיה ביכולתו לפעול שירד מטר, ורשב"י היה לו את היכולת לפעול את זה. מה ההוכחה שהייתה לו יכולת לפעול את זה? כמו שרואים שאחר כך פעל. אם היה לו יכולת, מה ההוכחה שעלה יכולת? הוא באמת עשה את זה, הוא הוריד גשם. אז אם כך, ואף על פי כן, למרות שלרשב"י הייתה יכולת והוא גם עשה את זה, היה צריך להמתין עד שיבואו התלמידים אליו, ורק אז אמר תורה על הפסוק הנה מה טוב, ואז ירד מטר. השאלה שנשאלת, למה הוא לא עשה את זה מיוזמתו? מיד, העולם צריך גשם. מה זה סוד שהעולם צריך גשם? דבר ידוע. אז רשב"י רואה שהעולם צריך גשם, תעשה מה שאתה יכול, שירד גשם. לא, חכה, וחכה שהתלמידים יבואו, יבקשו, ואז הוא מוריד גשם. למה? שאלה שלישית, גם צריך להבין, מהו הקשר של הפסוק הנה מה טוב עם ירידת המטר. רשב"י מוריד גשם על ידי תורה. הוא אומר דבר תורה, הוא לא אומר יהי רצון, הוא לא מתפלל, הוא אומר דבר תורה. טוב, לפחות שיגיד את זה דבר תורה בנושא שמדבר על הנושא של גשם. אז הוא בוחר להגיד דבר תורה על הפסוק הנה מה טוב ומה נעים. מה הקשר? די לכאורה הפסוק זה מדבר אודות הנהגת האדם בינו לבין חברו. שבת אחים גם יחד. הפסוק הזה מדבר על איך צריכה להיות אחווה בין אנשים. ומהו הקשר לירידת המטר? איך זה יכול להיות? הוא אומר דבר תורה על הנה מה טוב ומה נעים, יורד גשם. מה הקשר? גם צריך להבין, שאלה נוספת, השייכות דקללות עניין זה לרשב"י והחברה ידילי. בכלל, איך זה יכול להיות שרשב"י והחברים שלו מתעסקים ומתפללים, דיין אומרים תורה, ופועלים שירד גשם? למה? הרי זה בדיוק, כמו שנראה מיד, האנטיתזה של רשב"י. למה? דיימי, אצל רשב"י וחבריו הייתה תורתם ומנותם. גמרא מספרת שרבי שמעון בר יוחאי היה מהאנשים המובחרים שכל עיסוקו היה תורה. תורתו הייתה אומנותו. וכמאמר רבי שמעון בר יוחאי בברכות, רבי שמעון בר יוחאי אומר, כתוב בגמרא במסכת ברכות, הוא כל כך היה עסוק בדברי תורה, כל כך היה מונח בתורה, הוא שלל התעסקות בעולם. היה מופרך אצלו שבן אדם יש לו שדה והוא חורש והוא זורע. הוא אומר, אפשר אדם חורש וזורע, תורה מה תהיה עליה? אומר רשב"י, לא צריך לעבוד. נו, אם לא תעבוד, מאיפה יהיה לך אוכל? אלא רשב"י היה בדעה שמלאכתם נעשית על ידי אחרים. אתה תלמד ותראה שהקדוש ברוך הוא ידאג לך. אצל רשב"י זה היה, היה במערה, ישב ולמד, נברא לו מעיין ועץ חרובים. אז רשב"י טוען, רק ללמוד. ואם כן, אז אם זה הדרך של רשב"י, הרי העניין לירידת המטר השייך לעבודת האדמה אינו שייך לכאורה לרשב"י וחברה. מי צריך גשם? אלה שיש להם שדות. רוצים לחרוש, רוצים לזרוע, צריכים גשם. רשב"י הרי בדעה, תעזוב, מה אתה מתעסק עם חרישה? אתה צריך לשבת וללמוד תורה. ודווקא פה, כשכל העולם צריך גשם, למי הולכים? לרשב"י. הרי זה בדיוק הפוך ממנו. ואיפה רואים שהעיסוק באדמה הוא סותר את העניין של תורה? מביא הרבי הוכחה מפרשת השבוע. וכמובן גם מפרשת השבוע, פרשת בער, מה כתוב בתחילת הפרשה? דכתיב בה, כתוב בתחילת הפרשה, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך, דהיינו שש שנים תעבוד באדמה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם. למה באמת עשה הקדוש ברוך הוא שפעם בשבע שנים יש לנו שנה שלמה שלא עובדים? הוא מבואר במפרשי טעמי המצוות. המפרשים על התורה מסבירים למה באמת שנה אחת חופש, טעם מצווה זו. אומרים המפרשים שבשנה השביעית, כששובטים מעבודת האדמה, אז מה עושים בזמן הזה כשלא עובדים באדמה? לומדים, מוסיפים בלימוד התורה, ביתר סט וביתר עוד. אז מה מובן מזה שבשש שנים שכן עובדים? לא לומדים. זאת אומרת, עבודת האדמה ולימוד התורה לא הולך ביחד. שמזה מובן שבמשך השש שנים, הנה על פי תורה, עבודת האדמה הוא עניין הבא בזמן של לימוד התורה. יוצא שבמשך השש שנים, כשאנשים עבדו באדמה, זה היה על חשבון לימוד התורה. כי הרי בשביל זה נתנו להם שנה אחת של שמיטה. ובפרט על פי מאמר רשב"י הנ"ל, במיוחד שרבי שמעון בר יוחאי אמר, דאפשר אדם חורש תורה מה תהיה עליה, אז רואים שרבי שמעון בר יוחאי שולל בכלל את העניין של החרישה. שמזה מובן שעבודת האדמה ולימוד התורה הם בסתירה זה לזה. אז מה השאלה? לפי זה צריך ביור. מדוע דווקא תלמידי רשב"י הם שהלכו לפעול שירד מטר כאשר היה העולם צריך למטר, ורשב"י הוא שהביא ירידת המטר על ידי ימי התורה? הרי זה בדיוק הפוך מהקו שלו. אם כך, יש לנו כאן כמה שאלות. שאלה ראשונה הייתה, מה ההוראה שאפשר ללמוד מזה? שאלה שנייה הייתה, למה רשב"י מחכה שיבואו אליו? למה הוא לא יכול לעשות את זה לבד? שאלה שלישית הייתה, מה הקשר בין הדבר תורה להנה מה טוב ומה נעים לירידת גשם? שאלה אחרונה הייתה, שלכאורה הדאגה לירידת גשם זה סותר את כל הקו מחשבה של רשב"י. אז איך זה יכול להיות שדווקא הוא זה שדואג לעניין? אך העניין הוא, כדי להבין מה קורה כאן, צריך לטייל קצת בפנימיות של הדברים. כמובן מדרושי רבותינו נשיאינו. אנחנו מבינים את זה מתוך המאמרים של רבותינו נשיאינו, שהם נותנים לנו את הביור היותר פנימי בין השורות מהסיפור. דיני. בוא נבין קודם כל על מה מדבר הפסוק, הנה עם הטוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. ודאי על פי הפשט אמרנו, על מה מדבר הפסוק הזה? על הנהגת האדם בינו לבין חברו. אנחנו אבל נראה קודם כל מה המשמעות העמוקה של הפסוק הזה. דיני פסוק זה, דיני עם הטוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, קאי על תחילת סדר ההשתלשלות שמה עשר ספירות. הפסוק הזה מדבר על עשר הספירות שהקדוש ברוך הוא הציל, ונגיד איזה כמה מילים בעל פה. עשר הספירות, שאנחנו מכירים את זה, למדנו הרבה פעמים את כל הסדר של הספירות. העשר הספירות בנויים כולם מלמעלה עד למטה ביחס של נותן ומקבל, משפיע ומקבל. בכל אחד מהשלבים יש לנו משפיע ומקבל. יש את זה במקרו ויש את זה במיקרו. אפשר לדבר באופן מאוד כללי ולהגיד ששלושת הראשונים, שזה חוכמה בין הדת, שזה השכל, הוא המשפיע, הוא נותן את הרעיון השכלי, והמידות, הרגשות, הם המקבל, כי המידות נולדו מההתבוננות השכלית. אפשר גם לדבר בתוך כל קבוצה בפני עצמה, גם כן ולראות משפיע ומקבל. למשל, חוכמה ובינה. החוכמה נותן את הנקודה, הבינה לוקח ועושה את זה הרחבה. אז גם החוכמה זה כמו המשפיע, והבינה זה כמו המקבל. אפשר גם במידות עצמם לראות. כל השש מידות, קוראים לזה בקיצור, זה רמפין, זה המשפיע, והספירה האחרונה שזה מלכות, היא המקבלת. כל העשר ספירות בנויים בצורה של משפיע ומקבל. אם זה עובד תקין, מה פירוש תקין? המשפיע נותן, המקבל, מקבל. ואז אחרי שהוא מקבל, הוא מעביר את זה לשלב הבא. ואז שזה מגיע עד לשלב האחרון לספירת המלכות שמקבלת את כל המערכת, היא מקבלת, ומה תפקידה אחרי שהיא מקבלת? להעביר הלאה לשלב הבא. כשכל המערכת עובדת נכון, אם למעלה בעולמות עליונים הכל תקין, אז בסופו של דבר גם בעולם הזה התחתון יהיה לזה השפעה, זה יבוא לידי ביטוי. כל השפעה שרוצים שיהיה פה למטה, צריך קודם כל לסדר את העניינים למעלה. אם העניינים לא מסודרים למעלה, לא יעזור שום דבר שנעשה כאן למעלה. אז כשמדובר בפסוק הזה, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, הוא יגיד בפסוק הזה מדובר על כל העשר ספירות, והוא יפרט אותם, ואומרים שכל העשר ספירות נמצאים גם יחד. אם הם נמצאים יחד, פירושו שהם מתפקדים בצורה בריאה, שהעליון משפיע על התחתון, וכן הלאה. והרעיון שאנחנו נלמד כאן, כשרבי שמעון בר יוחאי רוצה שירד גשם בעולם, אז הוא בוחר דווקא לומר את הדבר תורה על זה. הוא פועל שיהיה בעולמות עליונים את סדר ההשתלשלות, אם ירד גשם באצילות, אחר כך ירד גשם בבריאה, ירד גם גשם בעולם העשייה בשדות. אף הוא שירד גשם באצילות, אם הספירות העליונות ישפיעו באופן של משפיע ומקבל אחד לשני, זה ירד עד למטה. עכשיו נקרא את הלשון בפנים. דיני פסוק זה, דיני מתום ומה נעים שבת אחים גם יחד, קאי על תחילת סדר ההשתלשלות, שהם העשר ספירות. איפה רואים פה את העשר ספירות? דמה טוב, שתי המילים מה טוב, קאי על ספירת החוכמה. מה הקשר בין מה טוב לספירת החוכמה? קאי ידוע שמה מבחינת חוכמה. מה, המילה חוכמה זה כוח מה. אז המילה מה מרמז לחוכמה. אני קראת חוכמה שזה כוח מה. וגם טוב הוא חוכמה. המילה טוב זה גם מרמז על חוכמה. לעומת זאת, ומה נעים? מה זה נעים? נעים קאי על ספירת הבינה. למה נעים זה בינה? זה בבינה הוא עניין הנועם. באותיות פשוטות. כשאדם שומע הברקה והוא לא מבין אותה, עדיין לא נעים לו. הוא לא מרגיש עדיין את הפרטים. מתי יהיה לו נעים? כשהנקודה תהיה לו בהירה עד הסוף. אז הנעימות נמצאת בבינה. בחוכמה זה טוב, אבל זה עדיין לא נעים. אז הנה מה טוב, מה טוב זה חוכמה. ומה נעים, נעים זה בינה. למה כתוב במילה נעים עוד הפעם מה? אם מה זה חוכמה, למה זה מופיע פעם נוספת ומה נעים? אז מסביר, בסוגריים. ומה שכתוב ומה נעים, למה כתוב גם ליד המילה נעים עוד הפעם את המילה מה? כי בבינה ישנו גם העניין דמה. כמאמר וחכם בבינה ככל הפירושים שבזה. יש כלל, כשלוקחים את נקודת החוכמה ומורידים אותה לבינה, כשאדם לוקח רעיון, מתחיל לפרק אותה לגורמים, הוא חייב כל הזמן לשמור על הנקודה. תן דוגמה באותיות פשוטות. אם אדם נותן שיעור ורוצה להעביר בשיעור רעיון מסוים, אבל אם האנשים שמשתתפים בשיעור כל אחד יהיה לו איזשהו רעיון להוסיף לדברים שנאמרו תוך כדי שיעור, והראשון אמר, נראה לי יש לי איזו סיטואציה שהעניין שאמרת מקשר אותי לעניין הזה, והשני אומר, זה הזכיר לי את זה, והשלישי יזכיר לו את זה, ויכול להיות שאחרי שעה שכל אחד יקשר עוד עניין ועוד עניין ויתרחבו ויתרחבו, אחרי שעה נשאל את עצמנו, ומה בעצם למדנו היום? נשאל מה בעצם נאמר? לא נוכל להגיד כלום. יש כאן אוסף של מלא 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 דברים, שלא מצאנו את החיבור האמיתי בין כולם, הלכנו לאיבוד מרוב המרחב. לכן כשמתרחבים צריך כל הזמן לשמור שבתוך ההתרחבות הנקודה תישמר, כי אם בורחים מהנקודה עלולים להגיע למקומות, למחוזות שבכלל לא רצינו להגיע. לכן גם בסדר של הפסוק שהגענו לנעים, נעים ובינה, חוזרים עוד הפעם על המילה מה. מה זו החוכמה? אומרים הנה מה טוב וחוכמה ומה הנעים. הגעת לנעים, אבל תשמור על המה, תשמור על נקודת החוכמה. יוצא שהמילים הנה מה טוב ומה נעים כולל חוכמה ובינה. שבט אחים, מי הם האחים? הוא זעיר אנפין. אחים לשון רבים זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד ויסוד. כל השש מידות נקראים אחים. איפה מלכות נמצא? כתוב בסוף אחרי שבט אחים מה כתוב? יחד. אבל לפני המילה יחד מה כתוב? גם. יש כלל בגמרא שאיפה שכתוב בפסוק גם ריבוי, בא לרבות עוד משהו. מה זה בא לרבות? את ספירת המלכות. וגם מרבה את ספירת המלכות. יוצא שיש לנו כאן את כל הספירות. ובכללות יותר, אם נרצה, אז אפשר לומר שאחים כבר כולל את מלכות. שבט אחים זה שש ספירות עם מלכות, ביחד הם אחים. הנה שבט אחים קאי על זה אירנפין ומלכות. ועל זה מסיים, בכל ספירות אלו, כל העשר ספירות הם באופן ביחד. מה פירוש הם ביחד? היינו שכולם הם בייחוד השלמתה. כולם מאוחדים. אם כולם מאוחדים, פירושו שהעליון משפיע על התחתון, והתחתון קיבל את זה כראוי, אז היה לו מה להשפיע על התחתון שמעליו, והתחתון שמעליו המשיך הלאה. כשכל המערכת עובדת גם יחד, אז ההשפעות יורדות בצורה טובה. זה מה שרשבי אמר, כשהיה צריך גשר. והנה, כאשר כל הספירות הן באופן של ייחוד, כי יש אחדות בין הספירות, ייחוד חוכמה ובינה, קודם כל הייחוד בחלק העליון, החוכמה והבינה מאוחדים. הייתה נקודת ההברקה, והבינה לקחה את ההברקה ונתנה לו את המרחב. ואחר כך ייחוד זעיר אנפין ונוקבה, אחר כך יש ייחוד בין השש ספירות וספירת המלכות, גם הם מתאחדים, עד שכל הספירות הם באופן דייח. כשכל הספירות מתאחדים, הנה זהו תכלית השלימות שבספירות. אז זה המושלם, זה הדבר הכי טוב, שכל הספירות נמצאים ביחד, ומזה נמשך אחר כך לכל סדר ההשתלשלות. כשהספירות נמצאים באחדות ביניהם, אז כל סדר ההשתלשלות משתנה, כל ההשפעות שיורדות בעולם הן יורדות בצורה טובה, עד לעולם התחתון שאין למטה ממנו. עד שגם בעולם הזה הגשמי אנשים מרגישים טוב, אנשים מרגישים שפע. מאיפה בא השפע לעולם הגשמי? כי בעולמות עליונים הכל זורם, אז כשלמעלה הכל זורם, אז זה זורם עד למטה. ובלשון נתניה, איך כתוב בתניה פרק ג', שנשתלשלו מהן מהספירות. בתניה פרק ג' כתוב שלמה יש אצל כל יהודי עשר כוחות? כי בעולמות עליונים יש עשר כוחות. ואז נשאלת השאלה, אז מה הקשר? וכי בגלל שבעולמות עליונים יש עשר כוחות, לכן גם צריך להיות בנפש עשר כוחות? הוא אומר כן. למה? שנשתלשלו מהן, אחד משתלשל מהשני, אז מכיוון שלמעלה יש עשר כוחות, אז היא משתלשלת למטה. שבכל מקום נעשה ייחוד המשפיע והמקבל. כל סדר ההשתלשלות, ההשפעה יורדת ויורדת ומתקבלת. כמו שכתוב בנבואת ישעיהו, כמו שהנביא ישעיהו אומר, והוא מדבר על גשם. כן יהיה דברי אשר יצא מפי, עד שנמשך בירידת הגשמים כפשוטה, כמו שכתוב שם. איך כתוב אצל הנביא ישעיהו? כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים וירווה את הארץ, והולידה והצמיחה. אז רואים שהנביא ישעיהו מה הוא אומר? כן יהיה דברי אשר יצא מפי. כשזה יוצא מפי עליון למעלה, אז יורד לגשם ושלג והולידה והצמיחה. שעניין זה, והולידה והצמיחה, זה שבסוף גם יצמח, הוא התכלית לירידת הגשמים, כמו שכתוב, ונתתי גשמיכם ביתם, ונתנה הארץ יבולה. אז מה התקדמנו פה במאמר? ראינו קודם כל שהפסוק, הנה מה טוב ומה נעים, מדבר בהחלט על דברים שקשורים לגשם. זה לא סתם פסוק שמדבר על אחווה בין יהודים, ושאלנו מה הקשר לגשם. זה מאוד קשור לגשם. כי אם אתה רוצה שיהיה המשכה של גשם פה למטה, אתה צריך לדאוג לאחווה, לחיבור, בספירות למעלה. ובזה יובן מה שעל ידי שדרש להם בפסוק, הנה מה טוב, על ידי זה ירד מטר. די הנה כתיב, כי הרי הפסוק אומר, זאת התורה אדם. התורה נמשלה לאדם. מה הפירוש התורה נמשלה לאדם? אנחנו יודעים, כמו שבאדם יש רמח איברים ושסה גידים, בתורה יש רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה. כמו שבאדם יש גוף ונפש, כך בתורה יש גוף הדאורייתא ונשמת הדאורייתא. כל מה שיש באדם, יש אותו דבר בתורה, ולהפך, בגלל שזה נמצא בתורה, יש את זה גם באדם. היינו, בתורה ישנם כל העניינים המתאימים לענייני האדם בצרכיו. שמזה מובן שבתורה ישנו העניין המתאים לירידת הגשמים בשדה של האדם. אם רוצים שירד גשם בשדה, מתחילים בתורה. אומרים דבר תורה על הפסוק המתאים, וזה ישתלשל שירד גשם גשמי בעולם הזה. ומעניין זה שבתורה משתלשל ירידת הגשמים למטה. אבל פי מה שנתבהר לעיל, מה הסברנו קודם? שעניין ירידת הגשמים למטה נמשך מייחוד הספירות למעלה. איך ירד גשם פה למטה? כשהספירות העליונות יהיו מאוחדים אחד עם השני. אז מובן מה הדבר תורה הכי מתאים שרשבי צריך להגיד בשביל זה? מובן שהפסוק שבתורה מדבר על שלימות הייחוד שבספירות הוא פסוק השייך לירידת הגשמים למטה. וזהו מה שעל ידי שאמר רשבי תורה על פסוק זה, לכן דווקא כשרשבי אמר תורה על הפסוק הנה מה טוב ומה נעים, שבו מדובר בעניין הייחוד שבספירות, על ידי זה נמשך אחר כך לכל סדר ההשתלשלות, הדברים קשורים זה בזה, עד לירידת הגשמים בעולם העשייה הגשמית. אז אם כך מובן, למה היה צריך שרשבי יגיד דבר תורה דווקא על זה? עכשיו הרבי יבוא לענות על השאלה, שזו הייתה השאלה מהראשונות ששאלנו, למה רשבי מחכה עד שיבואו אליו התלמידים? למה הוא לא עושה את זה לבד? מה בעצם קורה כאן? אז הוא מביא הקדמה מעניינת. והנה, כאשר צריך להמשיך עניין חדש בתורה, כשרוצים לחדש משהו בתורה, רשבי כשהוא אמר דבר תורה על הפסוק הנה מה טוב ומה נעים, הוא אמר חידושים גדולים. רשבי כל הזמן חידש בתורה, הוא גילה סודות בתורה. כשרוצים להגיד דבר חידוש, מובן שצריך על זה תוספת השפעה מלמעלה. אם אתה רוצה לעשות דבר חדש, אתה צריך שיהיה לך נתינת כוח מלמעלה. כמו על דרך משל, שגם יקשר את זה עוד מעט, אדם רוצה שבעזרת השם יוולד לו בן. שנולד בן זה דבר חדש. נשמה חדשה תרד לעולם. זה לא יכול להיות בכוח גם של ההורים בעיניים לבד. צריך פה את השותף השלישי. צריך נתינת כוח מיוחדת מלמעלה, כדי שיוכל לרדת דבר חדש פה למטה. גם בתורה אותו דבר. כדי שיהיה אפשר לחדש בתורה, יש לנו בקשה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא, כל בוקר, יהיה רצון מלפניך, אומרים, מבקשים ממך, שתן חלקנו בתורתך. תן לנו את היכולת למצוא את החלק שלנו בתורה שלך, שנוכל למצוא את החידוש. ובפרט כאשר עניין זה שבתורה קשור עם עניין הייחוד. כל דבר תורה שרוצים לחדש, צריך שזה נתינת כוח. אבל אם מדברים על דבר תורה שהתוכן שלו זה ייחוד, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, בו פה זה מזכיר לנו ייחוד של איש ואישה, ייחוד של משפיע ומקבל, ודאי שצריך נתינת כוח מלמעלה. כי על פי המבואר באיגרת הקודש, כתוב בתניא, מובן שבשביל עניין הייחוד צריך להמשכה והשפעה מאין סוף. ידוע בחסידות כתוב שאם אדם רוצה לראות אין סוף בעולם, אז יש דברים בעולם שאפשר לראות בהם אין סוף. יש דברים בודדים שאפשר לראות בהם עצמם את האינסוף, ויש דברים שאפשר לראות בהמשכיות שלהם את האינסוף. יש דברים כמו שמש וירח. אתה מסתכל על השמש ואומר, זו אותה שמש שנבראה לפני 5,777 שנה. והיא עדיין קיימת באותו עוצמה. הרי כל דבר בעולם הולך ונחלש, הולך ומתקלה. איך יכול להיות דבר שהוא קיים אלפי שנה באותו עוצמה ולא משתנה? יש כוח אינסופי. הירח זה משהו אינסופי. זה אופן אחד, איך אדם יכול לראות את האינסוף. עוד אופן אחד אדם יכול לראות את האינסוף, תתבונן בהמשכיות של הדורות. אמנם אנשים לא עלינו מתים, אבל נולדים חדשים, ולהם נולדים עוד חדשים. ונעבר זה נמשך גם 5,777 שנה. מאז בריאת העולם, המשך הדורות ועוד ועוד ועוד. זה יכול להימשך עד אינסוף. אדם רואה כוח אינסוף. ההולדה מביאה גילוי של כוח אינסוף. הוא מובן גם מזה, שעל ידי עניין הייחוד, בעניין ההולדה. דמולית פירות ופירי פירות עד אינסוף. של הזה, כדי לפעול גילוי של אינסוף, זה לא בכוח הנבראים. נברא לא יכול לבד לגרום שיהיה המשכיות של אינסוף. איך אתה יכול באמת להיות שליח כדי לפעול את ההמשכיות של האינסוף? שלזה צריך להמשכה מכוח האינסוף. אם אתה תקבל מהבורא, מהאינסוף שלו כוח, תוכל להיות צינור שדרכך יהיה המשכיות של האינסוף. כמובן בארוכה בהמשך כל הנהנה, יש מאמר ארוך של הרבי הרשב שהוא מדבר על זה מאוד בעריכות. ובזה מובן בעניין הייחוד בספירות. שצריך שיומשך בספירת החוכמה. אם רוצים לעשות בספירות ייחוד בין הספירות, אותו רעיון. כדי שחוכמה ובינה יתאחדו, ובמילא אחר כך חוכמה בינה דעת יתאחדו עם המידות, במילא המידות יתאחדו עם המלכות, במילא זה ירד עד למטה. כדי שחוכמה ובינה יתאחדו, זה לא בכוח החוכמה לבד. צריך כוח מיותר גבוה מחוכמה. צריך מספירת הכתר, שלמעלה ממנה. ולמעלה יותר, מפנימיות הכתר. וזהו מה שכתוב, הנה עם הטוב, ומה נעים, שבת אחים, גם יחד. מה זה גם יחד? אמרנו קודם שגם בא לרבות, ותיבת גם מורה על תוספת ההשפעה מלמעלה, בשביל האיחוד. יחד, כדי שיהיה יחד, חייב להיות גם. מה זה גם? גם בא לרבות, זה תוספת מיוחדת. והנה כתיב זכר ונקיבה ברא אותם. ואחר כך ויברך אותם אלוקים. היינו, מתי הקדוש ברוך הוא נותן ברכה של אינסוף? כשיש רק צד אחד, כשיש רק את האיש, בלי האישה הוא לא יהיה כלי לאינסוף. כשיש רק את המשפיע ואין לו תלמידים, הוא לא יקבל כלי לחדש בתורה. איך כתוב בתורה שאמרו התנאים, הרבה קיבלתי מרבותיי, הרבה קיבלתי מחבריי, אבל ממי הוא קיבל יותר? מתלמידיי יותר מכולם. דיינו, כשיש תלמידיי מתגלה כאן כוח מאוד עליון. אם אין תלמיד, אם אין מקבל, לא ירד כוח אינסוף, נכון? שדווקא כאשר ישנו גם מקבל, שזה הנקבה, הנה אז דווקא באה ברכה, שהיא ברכה עד אינסוף, כמובן מפשטות הכתובים, ומזה מובן גם בענייננו, את הדבר אצלנו, שבשביל שתומשך תוספת ההשפעה במשפיע, כדי שיוכל להשפיע, כדי שהמשפיע יקבל כוחות להמשיך את האינסוף, צריך שיהיה גם בצד השני מישהו שמקבל, צריך להעלאת המקבל אליו, והמקבל צריך לבוא לרב, ולהגיד לו, אני לא מבין מה שכתוב כאן. מה פירוש הוא מתלמידה יותר מכולם? מה, התלמידים לימדו את הרבנים? מה פשט תלמידה יותר מכולם? כשהתלמיד בא לשאול שאלות שהוא לא מבין, הוא גורם לרב להתעורר בחשיבה מחודשת ולחשוב על עומק שלפני זה הוא לא חשב. דווקא השאלה של התלמיד מעוררת עומקים חדשים. עכשיו זה עונה לנו לשאלה, למה רשב"י לא מוריד לבד גשם? למה לבד הוא לא אומר את זה? הוא צריך שהתלמידים יבואו, שהמקבל יבוא, כשהתחתון מגיע ומעורר ואומר למשפיע, צריך השפעה? או, יש מקבל ויש משפיע, מקבלים כוח, תחדש בתורה, ומקבלים כוח להמשיך גשם, זה הסיום. ובזה יובן מה שתלמידי רשב"י באו אליו. כי דווקא על ידי שהתלמידים, שהם המקבלים, באו אליו. ומשתוקקים ומבקשים שיושפע להם מבחינת החוכמה. התלמידים אומרים, אנחנו רוצים, תן לנו השפעה שנמשכת עליהם על ידי רשב"י. הנה, על ידי ההתקשרות וההתחברות של המקבל והמשפיע. כשהמקבל מתחבר למשפיע, התלמיד מתחבר לרב, על ידי זה נוסף עילוי במשפיע עצמו. משפיע מקבל כוחות מיוחדים. אז ואז הוא יכול להשפיע. על דרך זה בענייננו. על ידי שבאו התלמידים אל רשב"י, נעשה עילוי ברשבי עצמו. רשבי נהיה יותר גבוה, יותר גדול, קיבל כוחות יותר גדולים. ולכן דווקא כאשר באו התלמידים אל רשבי, שאז נוסף עילוי והמשכה בבחינת אין סוף ברשבי, הנה דווקא אז בא גילוי חדש בתורה. בפירוש העניינים, דיני מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. כל מה שרשבי חידש על הפסוק, מי נתן לו את הכוח לחדש? התלמידים. וברגע שהוא חידש דבר תורה על הפסוק הזה, הוא המשיך בספירות את החיבור ביניהם, ומה זה גרם בעולם הגשמי? גשם. ומזה נמשך גם בעולם הזה התחתון, בירידת המטר כפשוטה. ועד בעולם כשהוא במעמד המצב, שאף שהוא צריך למטר, אין המטר יורד. עולם כזה זקוק לגשם, לא יורד גשם. רשבי מוריד גשם. זה מזכיר לנו כמו הרעיון, שיהודי מתקן את המזוזה, נהיה לו בריאות. הוא מתקן את התפילין, נהיה לו פרנסה. מה הקשר? כי העולמות הרוחניים משפיעים על העולמות הגשמיים. זה לא מנותק. כשרשבי אומר דבר תורה על דבר רוחני, יורד גשם למטה. וזהו גם הביור בכללות העניין, שבכל מקום שמדובר אודות מעלת רשבי, הרי זה קשור עם רשבי וחבריו. מי זה חבריו של רשבי? היינו רשבי ותלמידיו, שהם במעמד ומצב שנקראים חבריו. החברים של רשבי, החבריה קדישה, הם התלמידים שלו, המחוברים אליו. כי זה מורה על החיבור שלהם, שעל ידי זה בא אחר כך האיחוד, שעל ידי זה ישנה המשכה והשפעה בבחינת אינסוף. עד כאן הסברנו מה קרה אצל רשבי. עכשיו נגיע לשאלה הראשונה שנשאלה במאמר, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? איפה הנצחיות של הרעיון הזה לדורות? ומזה יובן גם ההוראה מסיפור זה בעבודת האדם לקונו. מה ההוראה? ההוראה היא מאוד פשוטה. שצריך להיות חיבור כל הכוחות שלו, עד לאופן של ייחוד, שזה בא על ידי שכוח אחד, בנפשו בטל לכוח השני, התחתון בטל העליון. ההוראה הראשונה, שאדם צריך להיות בריא. כשאדם בריא, אז כל המערכת עובדת בצורה שהיא נכונה, אחד משפיע על השני. הוראה נוספת גם ברוחניות. אדם לא צריך להסתפק בכך שברעיון, בשכל, הוא מבין שהתורה היא אמת. כשמגיע לעשות את זה בידיים וברגליים, אז הוא מתעצל. מספיק שהוא יודע בראש. אם אדם לא מחבר בין הידיעות למעשה, אז יש כאן נתק. הכוח העליון והכוח התחתון לא מחוברים. מה ההוראה שצריך לחבר בין העליון לתחתון גם אצלנו? בין הידיעה לבין הביצוע. שאז ישנו העניין דחברותה. ועל דרך זה, בכללות עם ישראל, אותו דבר בין יהודי אחד לשני, שצריך להיות ואהבת לרעך כמוך, שהוא כלל גדול בתורה. כמאמר רבי עקיבא, שהיה רבי דה רשבי, רבי עקיבא היה רבו של רשבי, והוא הרי דיבר על העניין הנפלא הזה של הייחוד בין היהודי אחד לשני. וכידוע, השתדלו דה רשבי בנוגע לטובת העולם. וכמובן גם מסיפור הנעל. זאת אומרת, רבי עקיבא למשל צריך להיות ואהבת לרעך כמוך. רשבי היה תלמיד שלו. הוא בוודאי הלך בקו הזה. ובסיפור הזה עצמו אנחנו רואים שרשבי התאמץ לדאוג שיהיה לאנשים גשם. שאפילו כשהעולם הוא במעמד ומצב שהוא צריך למטרה והמטר אינו בא. העולם צריך גשם ולא יורד גשם. מה זה מלמד אותנו? שהעולם נמצא במצב גרוע. אם לא יורד גשם, אז כנראה שלא מגיע לו גשם. אז משהו המצב לא בסדר. אז רשבי לא אומר, המצב לא בסדר, בסדר, תסבלו. לא, חס ושלום. רשבי אומר, עולם כזה שצריך גשם ולא יורד גשם, אני אפעל שכן ירד להם גשם. מכל מקום משתדל רשבי לטובת העולם. שזהו גם כן תוכן מאמר רשבי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. הוא אומר, אם יש חליל הדין, אין גשם, אני אפתור אותה מן הדין, אני אתן להם גשם. בפרט שיכריז בגלוי ופרסמו בתורה, רשבי לא שמר את זה בלב, את המידע הזה שיכול לפתור את כל העולם כולו מן הדין. הוא אמר את זה, כתבו את זה בגמרא, שכולם ידעו את זה, שהתורה היא נצחית על כל הדורות כולם. ועד שידוע הפירוש במאמר הזל, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך על אבישת הדחק. אז רבי שמעון כדאי לסמוך על אבישת הדחק, פירושו שגם אם יש מצב של דחק, דוחק, אז אפשר לסמוך על רשבי שהוא יפתח לנו כל הצינורות. דשעת הדוחק כולל גם את הדוחק שבזמן הגלות. זאת אומרת ככה, הפשט בגמרא מדברת על מחלוקת מסוימת ורבי שמעון הקל וחכמים החמירו. הגמרא אומרת שבשעת הדחק שאתה נמצא במצב שאין ברירה, אז רשבי היה מספיק גדול, אפשר לסמוך עליו. זה הפשט בגמרא. אבל הלימוד וההוראה מזה, בבחינה רוחנית, שבשעת שיש דוחק, מצב לא נעים, אל תדאג. יש מישהו שמחזיק אותך על הכתפיים. כדאי ורשבי לסמוך עליו. ובפרט בהזמן דעיקבטה דמשיכה, הנה אז כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו. היה יהודי שניגש לרבי פעם בל"ג בעומר. ידוע שבל"ג בעומר זה יום סגולה במיוחד לילדים. כך כתוב בפתגם ביום יום. זאת אומרת, ניגש יהודי שלא היו לו ילדים לרבי בל"ג בעומר. זה היה יום הרבה יהודים היו ניגשים, היו הרבה ישועות. אז ניגש יהודי ואמר לרבי שהוא רוצה ברכה לילדים. אז הרבי אמר לו, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הצחק. אז היהודי הזה לא התבלבל ואומר, אבל אני רוצה ברכה מרבי שמעון בר יוחאי שבדורן. אז הרבי היה רציני ונתן לו ברכה לילדים, וכמובן נולדו לו ילדים.
פתח את
הצינור. שהרי התורה היא נצחית על כל הדורות כולם. ובפרט על פי מה שאמר רשב"י, שאם היה עמו בצירוף עוד צדיק אחד, רשב"י אמר על עצמו, אם לא הייתי לבד, אם הייתי עוד צדיק אחד, היה יכול לפתור את כל העולם כולו מן הדין, מיום שנברא העולם עד סופו. הוא היה יכול לדאוג שזהו, הכל ייגמר. שמזה מובן, וגם כאשר ישנו איזה כעס על כדאי תח, דיינו גם אם חלילה יש איזה חלילה סברה, ששייך עניין של דין, הרי רשב"י פותר אותו מן הדין. לדברי צדיקים קיימים לעד, ועל לפתור בתכלית השלימות, כיוון שנאמר על ידי רשב"י, כיוון שצריך להיות על לפתור מן הדין מתכלית השלימות, הרי כל העניינים שיכולים לפעול אותם על ידי קו הדין, איך פותרים מן הדין? גם דברים שחליל היה צריך להיות דין, אז אנחנו יכולים לפעול, פועלים אותם על ידי קו השמחה. שמחה ממתקת את הכל, את הדינים. בדוגמת מאמר נשיא דורנו, יש פתגם מאוד מעניין שאמר אותו הרבי הרייץ, וזה כתוב ביום יום, שהעניינים שפועלים בראש השנה על ידי עבודת ראש השנה, מה שצריך לפעול בראש השנה, ובראש השנה אנחנו רציניים, אנחנו מקובצים, מה שצריך לפעול בראש השנה, בקו של ראש השנה, פועלים אותם בשמיני עצרת ושמחת תורה, על ידי קו השמחה בכלל. ובפרט על ידי שמחת התורה. ובשמחת תורה גופה, על ידי השמחה השווה בכל אחד מישראל. שזהו הריקוד ההקפות שרוקדים עם הספר תורה, כפי שהיא כרוכה ומחוסה במפה, שבשמחה זו כולם שווים. לא לומדים תורה בשמחת תורה עם ספר פתוח, ואז התלמידי חכמים הם שייכים לזה, והפשוטים לא. לא, רוקדים עם הספר תורה כפי שהוא מחוסה, כולם אותו דבר. מי חוטא ויצא עד שואב ממך, ועל ידי זה פועלים כאמור את כל העניינים, שמתקנים את העניינים הדורשים תיקון ומילוי, שהיה חסר חס ושלום, ויתרה מזו שפועלים גם עניין השלימות, הנרמזת ונפלת גם בשנת העיבור, ויתרה מזו, על ידי זה נהיה אתר שלים, שאז נמשכת ההתערות הדלילה, הבאה לאחרי ההתערות הדלילה, שעל ידי ההתערות הדלתה. זאת אומרת, יש גילוי עליון בלי שום הגבלות, כמובן בלקוטי תורה שיר השירים. הרבי מסיים את המאמר ואומר, בלהיות שהעבודה היא בקו השמחה, אנחנו צריכים שהכל יהיה בשמחה, לא בדין. הרי שמחה פורץ גדר. כשיש שמחה, אין גדרות, הכל נפתח. היינו שפורץ כל הגדרים והמדידות והגבלות שבהנהגת האדם, בין אדם למקום ובין אדם לחברו, ועל ידי זה פועל פריצת כל המדידות והגבלות שבטבע, שיהיה רוב השפעה בבני, חיי ומזוני, ובכולם רוויחי, ועד שיעלה הפורץ לפנינו, מי זה הפורץ הכי גדול שיפרוץ את הגלות, זה המשיח. המשיח הוא פורץ, הוא ידע לפרוץ את כל החומות. על ידי האי חיבור הדילך דהי הוא ספר הזוהר שיפקון בישראל מן גלות הברחם. כתוב בכוח ספר הזוהר.